שלום רבותיי, אנחנו אמרנו בפעם הקודמת שיכול להיות שנמשיך ויכול להיות שנעבור לפסקה אחרת. החלטנו להמשיך, אם לא אכפת לכם. בסדר? טוב, אז למי אין דף? הדף שאנחנו לומדים פה אותו כבר יותר מחודש. לא, לא, מאמר ראייה סיימנו, חוזרים לאורות הקודש. למי אין את הדף הזה של אורות הקודש? אם מישהו יכול לך לצלם את זה, נודה לו. איזה 30 נגיד. בסדר? תודה. אז אנחנו חוזרים לאורות הקודש. האמת שגם מי שלא היה בשיעורים הקודמים, היום הסוגיה היא לא בפני עצמה, הייתי אומר, אבל היא עומדת מצד עצמה. אני רק חוזר רגע לכותרת של הפסקה ששכחנו כבר מאיפה יצאנו. הפסקה הזאת קרא לה הנזיר מלחמת השכל והצללים. והרב עושה כאן בסוגיה הזאת, נקרא זה ביחס שבין השכל של האדם, השכל האלוהי, השכל האנושי, לבין הצללים שהשכל הזה מצל, או הצללים של האדם, שהם יותר קשורים לממד הגופני והנפשי שלו. ואז דיברנו מה שדיברנו, לא נחזור על כל זה. איך באמת יוצרים את היחס הנכון בין השכל לבין הצללים. אז היום, אז מה שלמדנו כבר למדנו, היום אנחנו חוזרים בעצם לאותה נקודה, אבל מחדדים עוד זווית אחת שלא נגענו בה עד היום. אז מי שיש לפניו את הצילום, זה בפסקה שמתחילה כשהשכל הפשוט והישר עושה את מעשיו ברוח האדם. כאן בעצם הגענו. אז בואו נקרא שתי פסקאות קצרות. תכף יגיע הצילום, אז יהיה יותר ברור. זה בעמוד קלג, בצד שמאל, קטע שני. כשהשכל הפשוט והישר עושה את מעשיו ברוח האדם, צריך הוא להילחם עם הרוח החשוך של התאווה הגולמית. תכף ננסה להסביר. שמארסת תמיד התאווה הגולמית את בנייני השכל והיושר בראשית התייסדותם. כלומר, בייחוד אם מניחה מכשולים את הקווים המעשיים שבציורים השכליים, שם היא מניחה את ארסה, הארס שלה, את ביצי הצפעוני שלה, והם הולכים ומתפתחים עד ששורצים שירוץ נחשי בהתגלמות המעשית, בתיאוריות הנובעות גם מהשכלה ובינה חודרת. דברים חשובים מאוד פה. עוד טיפה, המלחמה והזהירות צריכה להיות בראשית השתכללותה של המחשבה. באותו הפרק שמגיעה היא במסקנתה לחוגים המעשיים, שם הנחש אורב לפתות, לפרוץ גדרות עולם, לשלוח יד ברשע וכסל, שם ישוך עקב, או אישוך עקב, בנשון נשיכה. וישרי לב, שמים לב על דרכיהם, נעזרים בגבורה של מעלה, ולמסקנה המעשית קוראים הם עוד יותר לעזרה מקודש. טוב. אולי עוד טיפה נקרא כאן, עוד שלוש שורות. וכשם שרוח התאווה עומדת לשטן להאצלת השכל, כן עומד רוח השכל המגושם לשטן על הבניינים הנאצלים, המופעים ממקור קודש יותר עליון מערכו. וכו' וכו'. טוב, בואו נתחיל לאט לאט. נחזור למשפט הראשון, או המשפט וחצי הראשוני. כשהשכל הפשוט והישר עושה את מעשיו ברוח האדם, צריך הוא להילחם עם הרוח החשוך של התאווה הגולמית, שמארסת תמיד את בנייני השכל והיושר בראשית התייסדותם. הרב כאן משתמש בביטוי שהוא קורא לו השכל הפשוט והישר. מה זה שכל פשוט? מה זה שכל ישר? אז אם אנחנו מסבירים קודם כל בהבנה ראשונית, הבנה פשוטה, השכל הפשוט והישר זה אותו השכל הבסיסי, הייתי אומר, שהקדוש ברוך הוא שם באדם, שהוא בעצם אותו שכל בסיסי, שהוא קשור מאוד לאיזשהו, כמו שקראנו לזה באחד השיעורים, הוא קשור למצפן האלוהי שהקדוש ברוך הוא הצפין בנפש האדם, שקוראים לו היום מצפון. זה אותם הערכים, אותם האידיאלים, אותם העקרונות, הייתי אומר אפילו עוד לפני המוסריים, אותו השכל האנושי הפשוט, שהוא הוטבע כטבע באדם, כדי שאפילו בראשית דרכו של אדם, לא משנה באיזה גיל, כשהשכל הזה עוד לא מבורר עד הסוף, עוד לא מדויק עד הסוף, יהיה לאדם את היכולת להתמודד, תכף נראה, עם מה שהוא צריך להתמודד. אני רוצה רגע ללכת שלב אחד אפילו יותר לאחור. הרמב״ם אומר בכמה מקומות, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את השכל אצל האדם, אז הוא ברא אצלו כל מיני ידיעות ראשוניות, שלא קשורות אפילו למוסר, שהידיעות הראשונות האלה, אלה בעצם הייתי אומר בסיסי נקודות המוצא שלו לחיים. למשל, דוגמה פשוטה. אדם יודע, כבר בשלב מאוד, הייתי אומר, התחלתי של החיים שלו, ששלם זה יותר מחלק. זאת אחת הדוגמאות שהרמב״ם הזכיר שם. כלומר, איך אדם יודע ששלם זה יותר מחלק? מאיפה הידיעה הזאת? איך אני יודע שאחד זה יותר מחצי? נדבר כרגע מתמטיק. אלא הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע האדם איזשהו שכל ראשוני, הוא קורא לזה שכל ראשון, שהשכל הראשון הזה הוא בעצם טבוע באופן מינימלי בטבע האדם, שזה איזה מין, הייתי אומר, כללים ראשוניים למפגש נכון עם החיים, דרך המפגש שאמור, תכף נפתח את זה, לעבור דרך השכל. אז זו דוגמה למשל מאוד ראשונית, מאוד שטחית, לשכל פשוט וישר, הייתי קורא לו שכל טבעי אפילו, שהשלם יותר מהחלק. או למשל בהקשר אחר, שהסיבה היא לפני התוצאה. מאיפה אני יודע את האינפורמציה הזאת? שסיבה זה לפני תוצאה, כי הסיבה היא המקור של התוצאה. עובדה, שאדם יודע שחלק זה רק חלק משלם והשלם הוא יותר מחלק, והוא יודע שהתוצאה היא מכוח הסיבה, ולכן הסיבה היא לפני התוצאה. ועוד כל מיני שכלים ראשוניים כאלה. אם כן, השכלים הראשוניים האלה, אלה שכלים עוד לפני הממד המוסרי, שנמצאים באדם באשר הוא אדם, כי הקדוש ברוך הוא הטביע בו איזה שהן ידיעות ראשוניות, ראשונות, שמכוח הידיעות האלה הוא יכול לחיות. בסדר. נראה לי שאף אחד מאיתנו לא זוכר שהוא למד בכיתה א', או אצל הגננת, ששלם זה יותר מחלק. מישהו זוכר שהוא למד את זה פעם? אני לא זוכר שלמד את זה פעם. אני לא יודע אם נולדנו עם זה במד אני נקרא לו השכלי פיזיולוגי, אבל זאת ידיעה שאתה ניגש איתה אל החיים. טוב, זאת המדרגה הראשונה, הייתי אומר, הקודמת אפילו למה שכתוב פה. עכשיו, מה הרב מתכוון כשהוא אומר, השכל הפשוט והישר? אז באופן פשוט אפשר להסביר, כי אפשר להוכיח את זה ממקומות אחרים ברב, שכשהרב מדבר על שכל פשוט וישר, הוא מדבר על השכל האנושי ברמה הערכית והמוסרית מבחינה בסיסית. כלומר, אם יש לאדם, נחזור רגע לרמב״ם, מצפן בסיסי בקשר לאיזה שכל ראשוני שאיתו הוא ניגש אל החיים, יותר מזה, יש באדם מצפן בסיסי ביחס לאמיתות, ערכים, מוסר בסיסי, שכל טבעי נקרא לו, שאיתו האדם נברא. ולכן למשל אנחנו מקווים שאדם נורמטיבי, אדם נורמלי, אחד מבסיסי השכל המוסריים שלו, למשל, שלרצוח זה דבר רע, שלגנוב זה דבר רע, שגם אם אני מתווכח עם מישהו על משהו, למשל בוא נלך עד הקצה, רצח זה מחוץ לתחום. זה איזה שכל מוסרי בסיסי שהאדם הטביע, שהקב"ה הוא הטביע בטבע האדם. בני אדם היום קוראים לזה מצפון. בני אדם קוראים לזה היום מוסר כליות. בני אדם קוראים לזה דרך ארץ. בני אדם לפעמים אפילו טועים וקוראים לזה הסכמה חברתית שבשתיקה. כל המשפטים האלה לא נכונים, אלא הקדוש ברוך הוא הטביע באדם כטבע איזשהו מצפון, שכלי מוסרי נקרא לו, שהוא בעצם המינימום של ההופעה האלוהית שבאדם, אפילו הייתי אומר, בממד האדמי, שהוא מעבר לממד החייתי של האדם. כשחיה כועסת על חיה אחרת, היא יוצאת נגדה למלחמה עד כדי טרף. נכון? אפילו היא לא צריכה לכעוס. כשדג גדול רעב, הוא פשוט יוצא לטרוף דג קטן. זה הכל. נכון, רק שנייה ידידיה, ברוך הבא. אצל בעלי החיים, הגדול טורף את הקטן, החזק טורף את החלש. אפילו אם הוא רק רעב. הוא לא צריך לכעוס עליו על משהו. אבל אצל בני אדם זה לא ככה. אצל בני אדם יש איזשהו מצפון, נקרא לו מוסרי, איזשהו צופן, איזשהם קודים מוסריים, שהקודים המוסריים האלה, כרגע הרב קורא להם שכל פשוט וישר, עשה האלוהים את האדם ישר, איזה יושר אלוהי בסיסי מינימלי, שממנו נקווה האדם הנורמטיבי ניגש אל החיים. אז יש שכל ישר שהוא לא קשור למוסר, כמו הדוגמאות שהזכרנו מקודם, ושכל ישר, שהוא שכל נקרא לו מוסרי ישר, שהיום יקראו לזה מצפון, דרך ארץ, מוסר כליות. אבל מי הצפין את המצפון הזה? מי שם בך את המסר, את המוסר כליות הזה? וכו'. בבקשה.
אבל אם ככה, למה
הוא
צריך לכתוב את זה בעשרת הדיברות?
שאלה יפה מאוד. אם הקדוש ברוך הוא שואל, שמך, יורם, שכחתי, סליחה, שואל יורם, אם זה כל כך פשוט, אז זה כל כך פשוט, אז לא צריך לכתוב את זה בעשרת הדיברות. כמו שלא כתוב בעשרת הדיברות, תנשום. גם אין מצווה לנשום. פשוט אדם נולד עם כוח הנשימה, הוא לא צריך ציווי על זה, נכון? לא צריך להגיד לאדם תאכל, למרות שזה לא כל כך פשוט, לבחור שבעה צריך לפעמים להגיד תאכל, כן? אז אם ככה, למה זה נכתב בעשרת הדיברות? מסקנה שכנראה, הלא תרצח והלא תגנוב, לא תינף יותר מסובך, לא תחמוד יותר מסובך, אבל נגיד הלא תרצח והלא תגנוב, שכתובים בעשרת הדיברות, כנראה שכוונתם המרכזית זה לא לא לרצוח במובן של לקחת נשק ולראות בראש של מישהו, או לגנוב ממישהו במחתרת, או לגזול לאור יום. אלא כנראה שלא תרצח ולא תגנוב של התורה, הוא הרבה יותר עמוק מהלא תרצח ולא תגנוב של החתול. לא של החתול, החתול אין. של בן אדם שהוא כמעט כמו חתול. ולכן שלא תרצח של התורה, זה לא רק לא תרצח בגוף, זה גם למשל, המלביל פני חברו ברבים, הרי זה רוצח, שופך דמים. לא תגזול או לא תגנוב, יש הבדל כמובן, זה לא רק לא לגנוב את הארנק של הזקנה ברחוב, אלא לא לגנוב זה גם לא לגנוב את הדעת. כלומר, לא להעתיק במבחן. כלומר, לא לשאול שאלה אם היא לא מעניינת אותי בשיעור, רק כדי שאני אחשב כאדם חכם. לדוגמה, או גם גזל שינה. כלומר, לא להגיע ב-12 וחצי לחדר, שהחבר שלי כבר ישן, ואני עכשיו החלטתי שלאור 190 שנותיו, של 190 שנות זיכרון לנפש החיים, היום רב חיים מוולוז'ין תלמיד הגר"א, החלטתי שהיות ומה שכתוב שם בפרק א' ובפרק ב' וד', אז אני עכשיו החלטתי שאני לומד כל הלילה לא לאור ליקוי הירח אלא לאור המנורה את ספר נפש החיים. אני גוזל שינה. לכן הלא תרצח ולא תגנוב וכו' של עשרת הדיברות לא מתחילים ולא מסתיימים ולא תרצח ולא תגנוב של העיתון. זה משהו אחר. בסדר? זה הרבה יותר מסובך לא להלבין פני חברי ברבים. למרות שאני יודע שאם אני אספר את הבדיחה שכרגע עומדת לי על הלשון, המעמד החברתי שלי יעלה 18 קומות במעלית. איך כל המעליות האלה שפאק, בפעם אחת זה עולה. כן? הנה, ואני לא רוצח. יאללה, תחלי. זה להיות כזה מרובה, כזה חשבונאי, חושב כל הזמן. תזרור. הוא גם פגע בך אתמול, אז תחזיר לו היום. בקיצור, שאלה מצוינת, ואני חושב שגם התשובה היא מצוינת. כלומר, זה לא לא תרצח ולא תגנוב במובן הפשטני. זה הרבה יותר מזה. כי באמת התורה לא צריכה להגיד, לא תרצח. כי הטבע האנושי נברא ככה, לא לרצוח. דרך אגב, מאוד מעניין, ההערה שיורם כאן מאיר, הערה מאוד מעניינת. הרמב״ם שואל שאלה אדירה, לא תכנתי לדבר על זה, אבל בקורת ההערה של יורם, הערה מאוד חשובה. הרמב״ם מאיר בשמונה פרקים, הערה אדירה. אומר ככה, הרי אנחנו יודעים שיש על פי החלוקה בראשונים ובאחרונים, שתי מדרגות של אדם. השתמש רגע בלשון הרמב״ם. יש מדרגה של אדם נקי, ויש מדרגה של אדם מתגבר. לפי לשון הרב קוק, יש אדם, נקרא לו ישר, הישר הזה, ויש אדם שנקרא כובש. נלך לפי הרמב״ם. אני מעמיד רגע שאלה שהרמב״ם שואל אותה. האם אני, האדם האידיאליסט, או לא האידיאליסט, סליחה, האדם האידיאלי, האם האידיאל הוא שאני לא אפילו ארגיש שום רצון, שום זיקה, שום יחס למעשה מקולקל, ואז אני האדם אידיאלי, אני נקי בכלל מיצר הרע? אפשרות א', או אפשרות ב', האם צריכה להיות לי איזושהי נטייה לקלקול, אבל על ידי כל מיני כלים שנראה מהם עוד מעט, אני מתגבר על עצמי, ואני לא מונע את עצמי, ואני מונע את עצמי מלקלקל. לדוגמה, ניקח דוגמה מטופשת. כשאני מגיע פה לקיוסק, ואני מבקש מהמוכר אגוזי, ונותן לו שטר של 100 שקלים, והוא מסתובב, ורוצה לתת לי עודף. האם צריכה לעבור בתוכי איזושהי הכרה או תחושה או הרגשה? בוא נסחוב לו גם את העמי, כי עכשיו הוא מסתובב. ואני מתגבר על עצמי ואומר לו לא, ואומר לעצמי לא, רק אגוז אימא ששילמת. או שאם זה עולה בתוכי, זה עצמו דבר פסול, גם אם החלטתי להתגבר בסוף. מה האידיאל? להיות נקי או מתגבר? שאלה אדירה. מה האידיאל? להיות ישר בלי שום התמודדות? פלס ישר או להיות כובש? כלומר, מתעורר איזה כוח שלילי בתוכי ואני כובש אותו, מצליח להתגבר עליו. אומר הרמב״ם, רבותיי, למה אנחנו ממציאים המצאות? אומר הרמב״ם, אנחנו הולכים לדרכו של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, תלוי במה? בדברים שהנטייה הטבעית של האדם, השכל הפשוט והישר של האדם, הוא מנוגד לנטיות הטבעיות האלה, הוא מנוגד לשליליות הזאת. פה ברור שאתה צריך להיות נקי לגמרי. אוי ואבוי מתעוררת אצלך, ושם הרמב״ם דרך אגב מתחיל לחלק, הוא נותן סבלה. איזה דברים אדם נקי, איזה דברים אדם צריך להיות מתגבר. אז בין דברים שהקב"ה ברא את האדם ישר, ולכן הנטיות השליליות האלה לא צריכות בכלל להתעורר אצלו, אם זה מתעורר אצלך זה בעיה. פה אתה צריך להיות נקי. אבל בדברים שיש נטייה בנפש האדם, לכוחות החיים הבהמיים שלו להתעורר, והוא צריך לתת להם את יכולת ההתעוררות הזאת, אבל להתגבר עליהם, פה צריך להיות מתגבר. ופה אסור להיות נקי, וואי וואי, איזה השלכות יש להערה הזאת. עכשיו, שלא כל אחד מאיתנו יגיד, הצד הגעתי למכון מיר, שמעתי שאסור להיות נקי. אוקיי, יאללה, בוא ניתן לכל התאוות להתרומם, יאללה, קדימה, תאווה, תתעוררי. יש לך הכשר במכון מיר. תלוי במה? תלוי במה? מה? בבקשה, הנה, בוא נפתח את זה ברמב"ם. חשוב מאוד, אם השיעור הזה, במרכאות, יבוזבז על הרמב"ם הזה, שווה השיעור הזה. לפחות לטעמי שווה. הקדמות הרמב״ם, יש למישהו? ספר הקדמות. פה צריך להיות. מישהו רוצה לשאול שאלה, בבקשה. כן, מי רוצה לדבר? בבקשה. כן, מיכאל.
הרב, אם יש... אדם שהוא צריך להיות נקי ממשהו, אבל הוא לא נקי ממנו. אז בכל זאת, למרות שהטבע שלו הוא טבע שונה, זה עדיין הטבע שלו, איך הוא יכול לשנות את זה?
תראה, קודם כל בוא נעשה סדר. יש טבע שהוא טבע אנושי משותף לכל בני האדם, ישראל וגוי, לכל בני האדם, באשר הם לא בעלי חיים. הם למעלה מבעלי חיים. קוראים לזה היום מוסר, מצפון. הרב קורא זה פה לפי ההבנה כרגע, שכל פשוט וישר. נגיד, הקודים האנושיים, האישיים והחברתיים שהם טבועים בטבע האדם, תודה רבה, מעצם בריאתו. לכן קודם כל זה לא קשור לאדם פלוני אלמוני. אני מסכים עם מה שאתה אומר, שכל אחד מאיתנו יש לו את הנטיות היותר דקות ביחס לאישיות שלו וכו'. מסכים. אבל יש לב בטח, אנחנו כרגע לא עוסקים בזה בכלל. אנחנו כרגע עוסקים בכלל האנושי המשותף לכלל בני האדם באשר הם לא בעלי חיים. הם למעלה מבעלי חיים. בסדר? בבקשה. בוא נקרא את הרמב״ם ותשאל את השאלה, בסדר? טוב. אז אנחנו בשמונה פרקים. מי שרוצה לכתוב מקור, דברים ארוכים קצת, אבל ננסה לקצר. זה בפרק שישי, פרק ו' בשמונה פרקים. הכותרת של הפרק הזה, בהפרש בין המעולה והמושל בנפשו. אני קורא, אמרו הפילוסופי שהמושל בנפשו, אף על פי שיעשה המעשים המעולים, כלומר אדם שהוא מושל, שהוא מלך, מה ההגדרה של מושל או של מלך? שהוא צריך למשול על משהו, הוא צריך למלוך על משהו, כלומר יש כוח מתנגד, נכון? אין פיקוח מחירים על הקוטג', אז המלך עכשיו צריך להחליט, יש פיקוח על הקוטג' וכדומה. המלך הוא צריך למלוך על משהו, צריך למשול. אז המושל בנפשו, בלשון הרמב״ם, תכף נראה, זה לא ענקי, זה המתגבר. כלומר, אם משהו יתעורר אצלך, איזה כוח שלילי, נקרא לזה נטייה בהמית, התעוררה, ואתה צריך למשול עליה, אתה צריך למלוך עליה, אתה צריך לנהל אותה, כמו שפעם אמרו עוד הרשנים, מלך, ראשי תיבות, מוח, לב, כבד. נכון? בסדר הפוך, כלום. כבד, לב, מוח. נכון? כלומר, אם המוח הוא שולט על הלב, על הרצון ועל הכבד, על הגוף, על הנפש, השכל שולט על הנפש והגוף, אתה מלך. המלך חס ושלום, אתה מתחיל מלמטה, הכבד, הגוף, הלב, הנפש, הם אלה שמנהלים אותך, אתה לא תגיע למוח, אתה כלום. יש גם למח, זה באמצע, אבל אני לא שם את החלק הזה. אז אמרו הפילוסופים, שהמושל בנפשו, אף על פי שיעשה המעשים המעולים, כלומר בסוף הוא מצליח, הוא מושל, הוא מולך. בסוף שורה האחרונה בתוצאה, הוא עומד בתוצאה, הוא עומד במשימה. הוא לא נכנע, הוא לא גנב את הטעמי. אז אמרו הפילוסופים, שהמושל בנפשו, אף על פי שיעשה המעשים המעולים, הרי הוא עושה הטובות, והוא מתאווה למעשה הרעות, הוא משתוקק להם, עצם התאווה שלו לרע, עצם ההשתוקקות שלו לרע, והוא נפתל עם יצרו, הוא מתנגד במעשהו למה שיעירו אליו, כוחו ותאוותו ותכונת נפשו, והוא עושה הטובות, והוא מצטער בעשייתן. כלומר, הוא לא גונב את הטעמי, אבל הוא אומר, איזה פרייר אני, הייתי יכול. משהו כזה. צד א', צד ב', אבל המעולה, זה נקרא המושל בנפשו. הגדרה לפי הפילוסופים של המושל בנפשו, זה האדם הזה שנפשו מתעוררת לתאווה, לשלילה, וכל, אבל הוא מצליח למשול על ידי הכוחות המושלים, נגיד כרגע באופן כללי מאוד השכל, בסדר. אבל המעולה, הרי הוא נמשך, מי הוא האדם המעולה? הרי הוא נמשך במעשהו, אחר מה שיעירו אליו תאוותו ותכונתו, ויעשה הטובות, והוא מתאווה ומשתוקק להן. המעולה זה אדם שבכלל אין לו שום התעוררות של כוחות בהמיים, של תאווה שלילית, אלא הוא מעולה, הוא שייך לאיזה עילוי, הוא למעלה, הוא במעלה, הוא לא שייך לאיזה תחתוניות. נו, אמרו הפילוסופים, איזה מצב יותר טוב? איזה אדם יותר מעולה? למה צריך לשאוף? אמרו הפילוסופים, הוא בהסכמה מן הפילוסופים, שהמעולה, הוא יותר טוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. אבל אמרו, כלומר המעולה הוא יותר טוב, כי הוא בכלל לא הייתה לך שום התעוררות שלילית, כלומר זה לא שיש בך התעוררות שלילית והחיוב יתגבר. החיובי לדבר על שלילי, אתה חיובי לגמרי, אתה בכלל לא קשור לשלילי. לא קשור רק, לא קשור רק בפעולה, לא קשור ברצון, לא קשור בתאווה. איזה מדרגה? אז אם כן אמרו הפילוסופים, המעולה עדיף. אבל, ובהסכמה מן הפילוסופים שהמעולה יותר טוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. אבל אמרו, עוד צד אחד, אפשר שיעמוד המושל בנפשו במקום שהמעולה עומד בהרבה מן הדברים, ומדרגתו פחותה בהכרח, להיות מתאווה לפועל הרע, ואף על פי שלא יפלאו. אבל תשוקתו לו היא תכונה רעה בנפש. כלומר, בתוצאה יכול להיות שהמושל בנפשו עומד בתוצאה כמו המעולה. אבל עצם זה שאתה משתוקק לזה, אתה תאב לזה, אבל תשוקתו לו, היא תכונה רעה בנפש. עצם זה שאתה משתוקק. אומר הרמב"ם, יש לי הוכחה לשיטה הזאת של הפילוסופים. מה הוכחה? הוא כבר אמר שלמה כיוצא בזה, אמר, נפש רשע יבטא רע. אם כן, מי יקרא רשע? לא מי שעושה רע. מי שמתאווה לרע, למרות שהוא עושה בפועל. טוב. הוא מתאווה לגנוב את הטעמי, תרף נשע, הדוגמה הזאת היא ממש לא מדויקת, כן? הוא מתאווה לגנוב את הטעמי, אבל בסוף הוא מחליט רק לשלם על האגוזי. בסדר. אמר שלמה המלך, לכאורה לפי הסבר הרמב"ם, הנה הפילוסופים צודקים, המעולה עדיף מהמושל בנפשו, כי שלמה המלך הגדיר את עצם התאווה כדבר רע. גם אם בפועל המעשה לא יצא התאווה אל הפועל. עצם זה שאתה קשור לזה, שייך לזה, רוצה בזה, מזדהה עם זה, זה עצמו מגלה על בעיה. עוד פעם, הוא כבר אמר שלמה כיוצא בזה, נפש רשע יבטא רע, ואמר בשמחת המעולה, במעשה הטובות, וכולי, והצטער משנו, טוב נעזוב כרגע את הפסוק הבא. הלאה. אומר הרמב"ם, רגע, זה נשמע מאוד פשוט, אבל זה בכלל לא פשוט. וכאשר חקרנו אחר דברי החכמים בזה העניין, כלומר עד לכאן שיטת הפילוסופים, המעולה עדיף מהמושל בנפשו, אם נחבר את זה עוד מעט ללשון הרמב"ם, הנקי עדיף מהמתגבר, נתחבר לרב קוק, הישר עדיף מהכובש. בסדר. אם כן, מה האידיאל? באתי למכון מאיר, מה האידיאל לפי הפילוסופים?
להיות
צדיק גמור. בוא נעזוב רגע הגדרות שאני לא מבין מהם כרגע. להיות אדם שהוא לא מתאווה למה שנפשו הבהמית יכולה להתאוות, עלולה להתאוות. בסדר? לכלום. אין לי תאווה לארוחת צהריים, אין לי תאווה ליצר עריות, אין לי תאווה לטעמי וכו'. אין לי תאווה. רגע, לא סיימנו. עד לכאן הפילוסופים. אבל הרמב״ם לא מקבל את שיטתם. דרך אגב, התוצאה של התפיסה העקומה הזאת של הפילוסופים, שברגע שאתה לוחץ את הקפיץ במקום שהוא רוצה לקפוץ, ובמקום שהוא כנראה הטבע שלו לקפוץ, מה יקרה בסוף? הוא יקפוץ. כשהוא יקפוץ, אז הוא יקפוץ. אז הוא ישבור את התקרה. כלומר, כשאתה דוחק כנראה כוחות חיים טבעיים שצריכים לצאת אל הפועל, כי אתה רוצה להיות נקי, כשאתה, אני מוסיף כרגע את המשך הרמב״ם, לא יכול להיות נקי באותם ממדי חיים, תכף נראה הגדרה ברמב״ם חשובה מאוד מהם, אז תדע לך שבסוף הכל יתפרץ. הרב אומר את אותם דברים ביחס לנצרות. הנצרות התכחשה לזה שקיימות מידות רעות בנפש האדם. הרב קורא להם יותר מדויק מידות קשות, ואמרה, יש היות ואלוהים הוא טוב, אז בני אדם יש להם רק כוחות חיים טובים, אין להם כוחות חיים, נקרא להם תחתיתיים, נמוכים, שפלים וכו'. לכן הנצרות התכחשה, אומר הרב, למידות הקשות בנפש האדם. אנחנו דת האהבה, אין שמאה, אנחנו דת הרחמים, אין אכזריות, אנחנו דת להמונים, אין חילוק בין עמים. מה הייתה התוצאה, אומר הרב, של הנצרות? השואה. זה נכתב כמובן לפני השואה. שאתה מדכא בנפש האדם את המידות האכזריות, את המידות הקשות שבתוכו, הקינה, הסינה, התחרות וכו', אכזריות, ואתה לא נותן להם את הביטוי המדויק שלהם, סוגיה שלמה, גם באיכות וגם בכמות, במצבים המדויקים הנכונים, תדע לך שכשזה יתפוצץ, זה יתפוצץ. ואז קיבלנו שמי שמדבר בשם הרחמנות, ישיא האכזריות. ומי שמדבר בשם דת ההמונים, הוא יטבח את ההמונים. וכדומה על זה הדרך, ואני לא רוצה לפסוק קצת את הסוגיה הזאת. תראו, אורות המלחמה, אם אני לא טועה פסקה, אי ואף שם, בכיוון. אתה מפזר אותנו או שאנחנו מתמקדים? מתמקדים פה.
אני רוצה להגיד שגם אלוהים אומר לקין. גם אלוהים אומר
לקין. אלוהים אומר לקין, כן.
אתה
חטא תורס, כלומר,
הוא אומר, זה המציאות, כאילו, החטא רובץ לפיכו של כל אדם.
בסדר, אבל צריך להבין מה המשמעות, איזה חטא רובץ, תכף נראה.
ואתה תמשול
פה. תכף, אתה אומר, כלומר, זה לגיטימי שנרצה את הטעם. טוב, אז תכף נראה, אם הרמב"ם אומר כמוך. תכף נראה. הלאה, וכאשר חקרנו, זה מעניין אתכם הסוגיה? מעניין, זה בסדר שסתינו? בסדר. וכאשר חקרנו אחר דברי החכמים בזה העניין, מצאנו להם שהמתאווה לעבירות ומשתוקק להן יותר טוב ויותר שלם מאשר לא יתאווה אליהן ולא יצטער בהנחתן. מצאנו לכאורה, תכף נראה, מאמר בחז"ל, בדיוק להפך, שהמתגבר עדיף על הנקי, שהאידיאל זה להתאוות. אנחנו לא, מי שיצא עכשיו מהשיעור יצא עם טעות. כתוב ברמב"ם אידיאל להתאוות, יצא עם טעות. תכף נראה, הרמב"ם עושה סדר. ידידיה, 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 ברוך הבא, עוד מעט, סליחה שלי. אז אם כן, יוצא לפי זה אני קורא, וכאשר חקרנו אחר דברי החכמים בזה העניין, מצאנו להם שהמתאווה לעבירות ומשתוקק להן יותר טוב ויותר שלם מאשר לא יתאווה להן ולא יצטער בהנחתן, שהוא מניח את זה. עד שאמרו למשל שכל מה שיהיה האדם יותר טוב ויותר שלם יהיו תשוקותיו, תשוקתו לעבירות וצערו בהנחתן, כלומר הוא ישתוקק לעשות עבירה, והצער כשהוא מניח את העבירה ומתגבר לא לעשות העבירה, יהיה הצער שלו יותר חזקים, התאווה שלו, התשוקה שלו לעבירה והצער מהנחתן של העבירה יותר חזקים. והביאו בזה מעשיות, בגמרא ידוע מסכת סוכה, למשל. ואמרו למשל, המקור הזה שרמב"ם מזכיר לו בסוכה, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. לא די בזה, אלא שאמרו, כי שכר המושל בנפשו, גדול כפי שיעור צערו במושלו בנפשו. ואמרו, לפום צערה אגרה. השכר של האדם זה לפי הצער שהוא מצטער על זה שהוא צריך כאן לשלם איזשהו מחיר, שלמשל בהקשר הזה, מתעורר את אהבתו והוא מתגבר עליה. אם כן, אתה רואה קודם כל כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. בית אתה רואה, לפום צערה אגרה. ויתר על כן אומר הרמב״ם, שהם ציוו שיהיה אדם מושל בנפשו, והזהירו מלומר, אני בטבעי, אני מתאווה לזאת העבירה, ואפילו לא אסרת התורה, כי זה הטבע הפשוט והישר שלי. והוא אומרם למשל, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם, אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבוא על הערווה. לא יאמר אדם, לא בא לי לאכול גבינה צהובה עם המבורגר. לא יאמר אדם, לא בא לי ללבוש שעטנז. לא יאמר אדם, לא בא לי בכלל לבוא על העריות. אלא מה יאמר? כל זה גמרא. אפשי! מה זה אפשי? אני רוצה! אני מתאווה! ומה אעשה? נכון לדידיה? ואבי שבשמיים גזר עליי. אם כן, המזכיר הרמב״ם לפחות כאן שלושה מאמרים שהרצון האלוהי מאיתנו זה להתאבות אבל להתגבר. מאמר ראשון, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מאמר שני, לפום צערה אגרה. מאמר שלישי, שלא יאמר אדם, אי אפשי אלא אפשי ואפשי. אפשי, אני רוצה, אני מעוניין. ומה אעשה? שאבי שבשמיים גזר עליי. בסדר? אוקיי. רגע, רגע, הרמה אבל הביא בהתחלה את הפסוק שאמרו הפילוסופים, לא? נפש רשע יפטרה. אם כן, לפי המאמרים האלה עד לפה, עצם ההתאבות היא בעיה. סליחה, לפי המאמרים האלה פה, ההתאבות עצמה היא טובה, ההתגברות היא הרצון האלוהי. אבל עצם התאווה היא בסדר, לרע. ולכאורה מהפסוק הקודם, נפש רשע יפטרה, עצם העיווי, התאווה, זה כבר עושה אותך חס ושלום רשע. אני ממשיך ברמב"ם. ולפי המובן מפשטי שני הדברים בתחילת המחשבה, הרי שני המאמרים סותרים זה את זה. נו, אז תחליט. אז שלמה המלך, איך אתה מסתדר? עם לפומצה הרעה, וכו'. אלא אומר הרמב״ם, שניהם אמת. ואין ביניהם מחלוקת כלל. תראו עכשיו איזה פתרון של הרמב״ם. איזה יושר של הרמב״ם, מדהים. וזה, כל הסיבוב הזה בשביל המשפט הזה עכשיו. וזה, שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, מה שהוא באמת רע, שעליו אמר שלמה המלך, נפש רשע יפתה רע, ששם עצם התאווה כבר היא רעה, על מה מדובר? שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, הן אשר אמרו שמי שלא יתאווה להן יותר טוב ממי שיתאווה להן, וימשול בנפשו מהן, כלומר עצם זה שאתה לא מתאווה, אתה נקי לגמרי, אתה ישר לגמרי, זה האידיאל, על מה מדובר פה? והם הדברים המפורסמים אצל בני האדם כולם, הוא נותן דוגמאות, שהם רעות לתחילת מורה נבוכים. משהו מפורסם אצל בני האדם שהוא רע. איך זה מפורסם? מעשים אספת חברים באום? לא. איך זה מפורסם? כי השכל הפשוט והישר שבטבע האדם, המצפון, המצפן האלוהי הזה, שאיתו נברנו, אומר לך, זה רע, זה שלילי. אתה הופך לחיה, אתה יורד עם מדרגת אדם, זה המינימום האנושי שלך. מה הדוגמאות? הנה. והם הדברים המפורסמים אצל בני אדם כולם, שהם רעות. תשאל אדם נורמטיבי, בקמבודיה, באינדונזיה, בליטא, בתימן, בארצות הברית של אמריקה, בירושלים. תגיד, אדם, זה טוב או רע? מה? כמו, כשפיכות דמים, רצח, וגניבה, לגנוב, הוא גזל, והונאה, להיות רמאי, הונאה זה סוגיה שלמה, אבל כרגע נגיד בכותרת כללית להיות רמאי, והזק למי שלא הרע, להזיק למי שלא הרע לך, או חד ושלום להפך, הוא גמול רע למטיף, לגמול רע למי שעשה לך טוב, וזלזול הורים, לזלזל במי שבזכותו אתה פה, בעולם הזה, כל אלה, וכולי, וכיוצא באלה, הן מן המפורסמות. כלומר, המצפן האלוהי המינימלי שהקב"ה הצפין בתוכנו, השכל הישר והטבעי אומר לי שהדברים האלה הם דברים עקומים, הם דברים רעים, הם דברים שליליים. לרצוח זה רע, לגזול זה רע, לגנוב זה רע, להונות זה רע, לזלזל בהורים זה רע. תכף נראה שהדוגמאות פה מדויקות לגמרי. להזיק למי שהטיב לי וכו', זה רע. ואין המצוות אלה, הסוג הזה של המצוות, שהראשונים קראו להם המפורסמות, כמו שרבי יהודה הלוי גם מעריך בזה, כלומר נקרא לזה הקודים החברתיים, הקודים האנושיים, הפרטיים והחברתיים, המינימליים, שלזה הרב קורא אצלנו אורות הקודש, השכל הישר והפשוט, ואלה דברים ואין המצוות אשר יאמרו עליהם החכמים עליהם השלום, דברים שאלמלא לא נכתבו, ראויים היו לכותבן. אם לא היו נכתבים כמצוות, היה ראוי לכתוב אותם, כי זה השכל האנושי. אז אם השכל האנושי, אתה לא מצליח לכתוב אותם. אז כאן שזה מעבר להבנות הרגילות שלא תרצח לא תגמור. כאן הרמב״ם לא עומד על הנקודה הזאת. ויקראו, קצת חכמינו האחרונים, אני מדלג טיפה, המצוות השכליות. מצוות שהשכל האנושי, יש לו את המצוות האלה. וזה הרב קורא אצלנו, השכל הפשוט והישר. הנה, חיברנו את הרמב״ם לפסקה. ואין ספק, אומר הרמב״ם, כי הנפש אשר תתאווה לדבר מהם ותשתוקק אליו, היא נפש חסרה. ולכן אם אני עומד ומשלם על האגוזי והשואו שמסתובב ובא לי את הטעמי, אני אדם רע. אני אדם שהשכל הטבעי, המצפון הבסיסי שלי, כל כך נפגם עד כדי כך שבא לי לגנוב טעמי. המוסר, השכל הראשוני, הפשוט הזה, שמה שלא שלי, מה שלא עמלתי עליו, מה שלא עבדתי עליו, ובטח לא לגרום נזק לאחר דרך זה שאני רוצה להשיג אותו. אם זה לא נמצא אצלי, אז אני אדם אאוט לגמרי. לכן זה לא נורמלי. שכשהוא מסתובב אני רוצה לקחת את הטעמים, מה פתאום? חס ושלום, בדיוק להפך. אם אני אראה מישהו שרוצה לסחוף שם את הטעמים, אז אני יטפל בסוגיה. הייתה איזו תוכנית בטלוויזיה בשנים האחרונות, איך קראו לה? איך? לא, לא, הייתה איזו תוכנית שהעמידו אנשים בסיטואציות. כן, העמידו אנשים בסיטואציות וראו לראות בסיטואציות מוסריות בסיסיות לגמרי, ורצו לראות איך אנשים מגיבים. איך נקרא, איך נקרא התוכנית הזאת?
מה אתם הייתם עושים?
כן, מה אתם הייתם עושים? עכשיו, יצא לי לראות באינטרנט כמה תוכניות כאלה. חלקם הייתי עם דמעות של שמחה, חלקם הייתי עם דמעות, מה אני קורא לכם, של שיגעון? של שיגעון? חלקם דמעות של שמחה, אתה רואה אנשים כאלה ישרים, כאלה טובים, כאלה מוסריים. איזה יופי הקודים האלוהים, השכל הפשוט והישר. לא מרשה לך לראות אבא ולעמוד מנגד בשקט. לא מרשה לך. ממש, אתה רואה סגולת ישראל בעיניים. ממש. האמת שזה סגולת האדם. עוד לפני סגולת ישראל. אבל זה במדינת ישראל, יהודים, סגולת ישראל. אתה רואה אנשים, התוכנית עם הפלאפל הייתי ממש עם מאוד בעיניים. ראיתם את זה? אותו יהודי שדואג לילד המסכן הזה שמחפש בפח זבל אוכל. ומצד שני, אתה רואה לי, או חס ושלום, סליחה לדוגמה. טוב, אני לא אזכר את הדוגמה הזאת. דברים, ולפעמים היו שם תגובות של אדישות מוחלטת. אתה רואה, סליחה לדוגמה, אונס הולך להתבצע לפניך, כי מרדימים איזה נערה בפאב, בסם, בתוך המשקה, ואתה אדיש. אתה רואה לפניך, זה סיטואציה שאני בכלל לא הייתי מודע לכל זה, אבל מה אני אעשה, התוודעתי. או אתה רואה למשל, מישהי שצריכה לנסוע לאילת עם האוטו, והכל מבוים, כן? והמוסכניק, וצריך להחליף לברקסים, והברקסים שלה גמורים לגמרי, והמוסכניק לא עושה כלום, והוא אומר לה, והוא שומע, הוא יודע שצריך לנסוע לאילת, והוא אומר לגברת, טיפלנו בברקס, וגם עשינו לך טיפול כזה, ומישהו שראה את הסיטואציה שומע, והוא אדיש. היא הולכת למות בדרך לאילת. אין לה ברקס. אז מצד אחד היו סיטואציות שאתה רואה את היופי האלוהי שבאדם. ומצד שני, איזה הקמימות יכול האדם להגיע אליה. כשהוא מאבד את השכל הטבעי הפשוט הישר שלו. אני רגע רוצה לקרוא סליחה של ירמיה. ואין ספק. כי הנפש אשר תתאבה, ודרך אגב, הדבר שהכי מרגיז בכל הסיטואציות האלה של אותם אנשים שנשארו אדישים כשהם רואים אחיהם בשרם הולך להיכנס לסיטואציה נוראית של מוסר בסיסי לגמרי. לא ציפינו ציפיות, שמתחילים עוד לתרץ את זה. מתחילים לתת צברות, למה הם לא... זה בדיוק הרב פה באורת הקודש, נראה תכף. מדהים. למה לא הזקת משטרה? למה לא אמרת על העיד, גברת, הוא לא החליף לך ברקס? למה לא לקחת את הבחורה, אמרת גברת, הוא לא דמול לך לעשות לך עכשיו? איך שתקת? הוא מתחיל לתרץ תירוצים. דרך אגב, מאוד מעניין, התירוץ, לא ראיתי הרבה תוכנות, ראיתי אולי 3-4-5. התירוץ המקובל היה שאולי יש כאן פושעים ואני לא רוצה להסתבך עם משפחת הפשע. זה דבר נורא, התירוץ כזה. מישהו ראה חלק מהתוכניות האלה? אתם מבינים מה אני מדבר? מבינים לגמרי. אתה עושה ככה, אתה מבין מה אני מדבר. בסדר גם. גם אתה הייתה עם דמעות בעיניים מרוב התרגשות על סגולת ישראל?
כן.
ממש, אה?
זה גורם ביזיון לילד שלו...
זה גורם ביזיון, זה נורא. אני, האמת שאני, כשראיתי את התוכניות האלה, שאלתי את עצמי, אם אני הייתי בסיטואציה כזאת, איך הייתי מגיב?
לא יודע,
שאתה לא מגיב. נכון. זה קל לשבת מול המסך, לדעת שהכל מבוים, הרי אלה שנפלו בפח, הם לא יודעים שזה מבוים. נכון. אבל מצד שני, אני חושב שזה מכניס, אני בעקבות התוכניות האלה שראיתי, אמרתי לעצמי, אני עוד יותר דבק באמת עכשיו. אני עוד יותר, אם אני רואה תינוק, עוד סיטואציה, אם אני רואה תינוק תקוע ב-40 מעלות חום בתוך המכונית,
אני שובר
את המכונית, אני מציל את התינוק, שיתבעו אותי אחרי זה במשטרה, על נזק למכונית.
100%.
מה זאת אומרת, התינוק פה ימות בגלל שאני לא רוצה לא לשלם 50,000 שקל אם יתבעו אותי ואחד ושלום יצא חייב בדין? אתה זוכר את הסיטואציה הזאת?
יפה שהיא תורה אותה.
כן,
נורא מצטער, אני רואה את זה כבר שנים.
לא, היו שם סיטואציות שלא הייתי מודע. מכירת סמים לילדים, מכירת סמים לילדים בקיוסק. אתה ראית את הסיטואציה הזאת? ההוא עם הפאב, עם הסם הרדמה, ראית את זה? שהוא נורא, לא האמנתי שקיים דברים כאלה בעולם, אני אגיד לך. לא האמנתי.
קוראים לך באינטרנט.
קוראים לי באינטרנט. רק רגע. התוכנית יצאת צדיק, כן, מישהו שולח, אבל זה נראה לי מה אתם הייתם עושים, כן? מישהו גם אמר את זה? וגדעון, תכף מתייחס לגדעון. טוב, בבקשה, שכחתי את שמך.
דוד,
כן, דוד.
הרב, זה גבורה לדבר מפה. למה אני פעם אחת, מקרה שני יכול להגיד לך, פרצו אצלנו בבניין, התחלנו לרדוף אחרי, יום אחרי זה הייתי במעצר יום שאני...
אשריך שנתפסת על דברי תורה. זה ביטוי בגמרא. אשריך שנתפסת על דברי תורה. סליחה שאני תמים. אשריך שנתפסת על דברי תורה. הקדוש ברוך הוא דן דין אמת. שווה להיות במעצר ולהציל חיים של בן אדם. אשריך שנתפסת על דברי תורה, ואתה לא פרייר. כמו שבטוח היו כאלה שאמרו לך.
לא, פגוע, אם אני רואה רכב פתוח, משהו כלום, לא מתקרב, לא כלום.
אז ברוך הבא שבאת לשיעור, אם אתה לא תשתכנע מפה, אתה עף מפה.
פגוע, אפשר
לתשע. רגע, אתה תעשה את זה שוב פעם או לא?
במציאות
היום
כנראה שלא.
לא, אז תצא משהו. תעוף משהו. לאהבה ובאמונה, תעוף משהו. סליחה, פה זה... סליחה. פה זה דרשות או פה זה חיים? אני רוצה להבין.
אז למה אתה
עושה פעם
היית במעצר יום שלם? היית עם
אנסים
במעצר, לא?
אז מה? אבל אתה... אתה מציל חיים עכשיו. תגיד, בסיטואציה של הצלת חיים, אתה מעמיד הצלת חיים מול זה שאתה במעצר שבוע?
סליחה, אני יכול לצלת.
סליחה רגע, ירמיהו, שנייה רגע. סליחה, אני רוצה להגיד ברור כאן. אם השיעורים האלה, לפחות אני, עם השיעורים שלי, בסדר? שלנו. אם השיעורים האלה זה דרשות בין מנחה לערבית, או לפני מנחה, חבל הזמן, בוא נתפטר. סליחה, אם מישהו, אם אנחנו פה לומדים רמב״ם, והרמב״ם הזה זה דברי אלוקים חיים, ואתה אומר לי אחרי השיעור אני עושה הפוך מה שכתוב ברמב״ם, אז אני נכשלתי, אז אני מתפטר עכשיו, אז השיעור הזה מתפזר. אני אומר על אמת, השיעור הזה מתפזר. אני נותן לך צ'אנס, עד אחת יש לך עוד 5 דקות. או עד אחת ועשרה, יש לך עד אחת ועשרה רבע שעה. אני לא מוכן לזה, סליחה. מה אנחנו פה משחקים בכאילו? אני לא משחק בכאילו. חבר'ה, מי שבקואליציה של דוד שירים יד. אנחנו מוכנים, אני מוכן להיות האופוזיציה בצורת תקיפה. אתה בקואליציה עם דוד.
יש לי שאלה.
אני מסכים רק עוד משפט אחד, עוד משפט אחד אני חייב להגיד. אני רוצה לסנגר קצת על דוד. בסדר? אני מסכים. שיות וגדלנו, לצערנו הרב, בתת תרבות כזאת של אני ומה מתאים לי ומה אני מרוויח מזה ואל תהיה פרייר ולא צריך לשלם מחיר בשביל אחרים וכל התת תרבות הזאת, אז קשה לבוא למכון מרבה פתאום להתהפך ברגע אחד. אני מסכים איתך, נכון, אחרי אני נותן לך הערכה רבע שעה. זה קשה להתהפך, אני מסכים, בעולם של צביעות, בעולם של ציניות, בעולם של חספוס, בעולם של חומרנות, של אגואיזם. קשה באמת לעבור מהפכה כזאת. אבל מה שווה? אם באתי למכון מאיר, ואני יודע לדקלם את הגמרא בעל פה עם האצבע, ככה לעשות 18 פעמים האצבע, ואתה אחר כך אומר לי שאני רבע שעה לא מוכן להיות 3 ימים במעצר כדי להציל חיים. אז לא שווה כלום. אתה מסכים איתי? הוא מתחיל להשתכנע. לכן אני מוכן באמת לתת לך הערכה ולי לתת הערכה, אבל לא נצא ממכון מאיר כמו שנכנסנו לפה. בסדר, דוד? אנחנו בסדר, אל תדאגו, אנחנו מכירים אחד השני איזה יומיים. גידו, בבקשה. אני רוצה אבל לסיים את הרמב״ם, אנחנו לא נוותר על הרמב״ם. בבקשה.
זה דילמה יותר מורכבת, נגיד פנים סודני.
רגע, עזוב, עזוב שנייה, עזוב. אנחנו מתפזרים, אני רוצה להגיע, עוד לא פתרנו את הרמב״ם. אנחנו באמצע הרמב״ם. בסדר? גידו.
כן, זה לא שחור לבן.
אני מסכים שלא שחור, לכן אמרתי סיטואציות, אני דייקתי בלשוני. סיטואציות שהן מוסר בסיסי מינימלי. רצח, אתה מסכים איתי, זה מוסר בסיסי מינימלי? גניבה, אתה מסכים איתי? אונס, אתה מסכים איתי? הצלת חיים, אתה מסכים איתי? כן או לא?
כן, יש לך...
רגע, זה אתה מסכים איתי? מה זה איתי? עם התורה, עם הרמב״ם.
כן,
אבל
זה לא רק...
רגע, זה אתה מסכים... עזוב לך, עידו, אני לא מתפזר איתך. זה אתה מסכים איתי?
כן.
כן, על זה אנחנו נורמים עכשיו. רק על זה. אתה מסכים איתי שגם בנושאים האלה יש בעיה היום? כן או לא?
כן.
דוד יוכיח. הנה. אני לא מדברת עכשיו על מצבים אפורים. בוא נדבר עכשיו על מצבים ברורים. אתה במוסך, רואה את אותה אישה יוצאת מהמוסך בלי ברקסים בדרך לאלה. אתה מגיב או לא מגיב? יכול להיות שהמוסכניק הזה הוא החבר הכי טוב שלך, הוא העשיר שמממן אותך כל חייך, הוא הרוטשילד הפרטי שלך, אתה מסתכסך איתו כדי לצאת לחיים שלה או לא.
אם אתה יודע שהמוסכניק הזה רצח פעם,
אפשר לעשות בתשובה. אני לא מדבר רצח פעם,
לא רצח, יש לו, אתה יודע שהוא היה רוצח,
יכול לחזור בתשובה, אנחנו מאמינים בתשובה.
כמו שמעת לך, אני צריך
לצלם אותך. אתה פוחד שהוא צריך אותך, הבנתי. זה מה שאמרתי, להסתבך עם משפחת הפשע, זה התכוונתי. אוקיי, אז פה צריך להיות קצת יותר מתוחכם, לא לתת לאישה הזאת לצאת לדרך לאילת, וכן להביא את הרוצח הזה למשטרה ולבית הסוהר למאסר עולם מולה. איך? אני לא אומר שאתה צריך עכשיו לבוא מולו, אבל אתה תעצור אותה כשהיא יוצאת מהמוסך בלי שהוא יראה. מנסת למוסך, ואתה בתחכום בתחבולות תעשה לך מלחמה, אבל אתה לא תוותר על המלחמה, רק בתחבולות תעשה אותה, תביא אותו לבית הסוהר בלי שהוא ידע שזה אתה. אולי כן אם ידע שזה אתה, זה חשבון כבר אחר, זה כבר תלוי בסיטואציה, מסכים איתך, מסכים איתך, אבל אתה מצד אחד לא תיתן לה לצאת לאילת בלי ברקס, ומצד שני לא תשאיר אותה במוסך רגע אחד נוסף, כי מי יודע כמה אנשים אחר כך עוד ייסעו לאילת בלי ברקס. זה לא. עכשיו אתה תהיה מתוחכם, תעשה את זה בצורה נכונה. אם ביקש תתעקש, אם נעבר תתעבר, בסדר? אנחנו לא טמבלים, בסדר? גם יעקב ידע ללכת בעקביבות, נקרא לזה ככה, עם עשיו. בא אחיך במרמה, אומר אונקלוס, בא אחיך בחוק מתה, חוכמה. אומר הרמב"ם, סוף מורה נבוכים, אומר הרמב"ם, חכם על פי ההוראה של התורה, ארבע הוראות, הוראה אחת, ארמומיות. לא ארמומיות של שועל, של נחש. ארמומיות של להביא את הצדק לעולם לאור, דרך מסלולים עוקפים, אבל הצדק בסוף יגיע לאור. אנחנו לא נוותר על הצדק, בשום פנים ואופן. בסדר? אבל בואו נחזור לרמב"ם ברשותכם, אני רוצה לסיים את זה. אם כן, אני חוזר לקטע, לשלב, מה לא צריך להתאבות. עצם התאווה היא בעיה. ואין ספק, כי הנפש אשר תתאווה לדבר מהם, המפורסמות, מהשכליות, מהשכל הישר והפשוט. ואין ספק כי הנפש אשר תתאווה לדבר מהם ותשתוקק אליו, כמו רצח, גניבה, גזלה, אונס וכדומה. אונס, נעזוב כרגע את אונס, כי תכף נשאל קצת. אני אגיד אונס, כן? היא נפש חסרה. וכי הנפש המעולה לא תתאווה מאלה הרעות, לא תתאווה לדבר מאלה הרעות כלל. ולא תצטער בהימנע מהן. אבל איזה דברים אני כן צריך להתאוות? הנפש הבהמית שלי כן צריכה להתעורר. ועכשיו העבודה הרוחנית שלי זה להתגבר, באיזה ממדים כן, אבל הדברים אשר אמרו החכמים שהמושל בנפשו מהם יותר טוב ושכרו יותר גדול, כלומר אני צריך להיות מתגבר ולא נקי, כובש ולא ישר, כלומר אני כן צריך להתעורר אל השלילה אבל להתגבר, הן המצוות השימיות. המצוות לא השכליות והמפורסמות, כלומר המצוות שהן הבסיס החברתי האנושי, שהן טבע בטבע האדם בשכל הטבעי והפשוט שלו, אלא המצוות שאם התורה לא היית מצווה אותה, לא הייתי יודע אותה. וזה נכון, כי אלמלא התורה לא היו רעות כלל. כלומר, אם אני שואל בן אדם, תגיד, זה רע אותו, בממד אנושי, מה הוא היה אומר? טוב, התורה רגילתה לי שזה רע. תגיד, מה הבעיה לאכול בשר בחלל? מבחינה אנושית, למה לא? אפשי! מה הבעיה ללבוש שעטנז, כליים? אפשי! למה לא? דרך אגב, אנחנו מסתבכים. לבוא על הערווה, הריות, סיפור שלם. כלומר, עצם ההשתוקקות להריות היא השתוקקות אנושית נורמלית. אבל מיד אתה צריך לשים את עצמך בגבולות. מיד, על המקום, לחתוך את הנחש שהוא קטן. הסוגיה של ערווה, לכן אמרתי, סוגיה מסובכת. אבל עצם זה, אדם שלא משתוקק להריות, הוא בבעיה, הוא חולה. אדם שמשתוקק הוא בריא. שעד שני, יש אישור מכון מיר ללכת כמו ממטרה ברחוב, אני משתוקק לה. במקרה הטוב, דרך אגב, זה נגמר בממטרה. לא, עצם הרצון אולי כן, אבל מיד אני עובד על עצמי ולכן אני הולך עם ראש ישר, לא להתקע בעמוד חשמל, להיזהר, אבל ישר. לכן, עצם ההתעוררות היא נורמלית, אבל מיד, והמיד כאן הוא מיד גם בזמן, מיד להרוג את הנחש שהוא קטן. סוגיית הרעות היא סוגיה בפני עצמה, פעם דיברנו עליה בצורה יותר מסודרת. לכן העיקרון של הרמב"ם. אבל הדברים אשר אמרו החכמים, שהמושל בנפשו מהם יותר טוב ושכרו יותר גדול, הן המצוות השמיות. וזה נכון, כי אלמלא התורה לא היו רעות כלל. ולפיכך אמרו שצריך האדם להניח נפשו על אהבתם, כלומר לאהוב את זה, ולא ישים עונו מהם, למה אני נמנע מהם בכל זאת? אלא התורה. והתבונן בחוכמתם, אומר הרמב״ם, איזה יופי. והתבונן בחוכמתם עליהם השלום ובמה המשילו. לא, שהוא לא אמר, שלמה חבן, שמעון בן גמל לא אמר, לא יאמר אדם אי אפשי להרוג את הנפש, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזב, אלא אפשי. מה פתאום? אי אפשי לגנוב, אי אפשי לרצוח, אלא הביא דברים כולם שימיים, כלומר דברים שלולי התורה, לא היינו מעלים על דעתנו שהם אסורים, שהם בכלל בעיה. כגון בשר וחלב, לבישת שעטנז, ועריות וכו'. ואלה המצוות וכיוצא בהן, הן אשר יקראן השם חוקותיי וכו'. סיכום הרמב״ם. הוא כבר התבהר מכל מה שאמרנו, אלו עבירות יהיה מי שלא ישתוקק עליהן יותר טוב ממי שישתוקק עליהן וימשול בנפשו מהן. אלה העבירות שאדם צריך שלא ישתוקק, אלה העבירות השכליות. ואלו מהן יהיה הדבר בהן להפך וכו'. אומר הרמב״ם, וזה חידוש נפלא והשלמה מופלאה בין שני המאמרים, ולשון שני המאמרים מורה על אמיתת מה שבארנו, בניגוד לפילוסופים. הוא כבר נשלם, הכוונת זה הפרק. מה למד היום? פרק 60, 8 פרקים. יפה נו. יש פה איתותים. גול. זה עוד קיים הדבר הזה? עוד קיים? מבזק. 1-0, גול. גדעון, התניא אומר על זה, פרק א', הצדיק ליבו חלל בקרבו, ויצר הרע מוטה, הוא כבר עושה טוב. הבינוני תמיד יש לו את המאבק עם היצר. הוא קיים, אבל אני מתגבר. שאלה עתיקה, האם ספר התניא חולק על כל מה שאמרנו? אני רוצה להרחיב את השאלה. האם ספר התניא חולק על הרב קוק?
לא,
או הרב קוק חולק על ספר התניא, מה לך? אז התשובה היא שכלפי חוץ נראה שהם חולקים. כי לפי התניא לכאורה פרק א', משמע ליבי חלל בקרבי, זהו. וכי, אבל יש לי קושייה לספר התניא. מישהו יכול לחלוק על הרמב״ם? איך הוא יסביר את הסתירה בין המאמרים? לכן צריך להבין יותר טוב את ספר התניא, ולפני כמה שנים ישבנו חבורה בסדר, למדנו את הסוגיה הזאת בספר התניא, והראינו למה התניא מתכוון באמת. ולא כלפי חוץ שלי בכלל בקרבי לגמרי. לכן נעזוב את זה, כרגע זה נושא בפני עצמו. בניהו, האם מעולה זה צדיק ומשה בנפשו זה חוזר בתשובה? קודש בקודש, קודש בחול, זה השיעור של אתמול שכתוב פה על הלוח, אתמול בערב. אני לא רוצה לענות כן, למרות שאני מבין את המנגינה של השואל, של בניהו, כי הכיוון של התשובה היא כן, אבל בפרטים לא. אז אני מקווה שבניהו הבין את זה. עומרי, איך דברי הרמב״ם מסתדרים עם דעתו שהמלאכים גדולים מבני אדם? מי היה פה אתמול בשיעור בערב? אחד לרפואה. אתמול, ב6:30. הייתם בשיעור. איתי, נו, איך זה מסתדר עם דברי הרמב״ם שדעתו של הרמב״ם שמלאכים יותר גדולים מבני אדם? זה נכון מה שכתוב פה שמלאכים יותר גדולים מבני אדם?
לא.
עיין בלוח. כתוב פה אפילו, הנה, מלאך ואדם כתוב. ויש גם א' וב', לכן עצם הקושייה היא לא נכונה. טוב, מה למדנו היום? למדנו היום מה זה השכל הפשוט והישר. השכל הפשוט והישר זה אותו שכל אלוהי מינימליסטי טבעי שהקדוש ברוך הוא הטביע בטבעו של אדם, שקוראים לו היום מצפון, שכל מה שהוא המצפון המינימלי האנושי של האדם שהוא למעלה מהחיה, האדם זה טבוע בו והוא לא צריך לנטות אפילו נטייה של תאווה, אפילו של רצון, של זיקה, של יחס, כנגד השכל הטבעי הזה. כל מה שהוא למעלה מהשכל הטבעי, זה התורה צפתה, פה הנטייה היא בריאה, אבל צריך למשול. הערה על זה.
יש בעיה עם הרמב״ם.
אני קודם כל לא אומר משפט, יש בעיה עם הרמב״ם. יש בעיה איתי בהבנת הרמב״ם. זה כלל ברזל. אנחנו פה, יורם, לא באוניברסיטה. אנחנו פה בבית המדרש. באוניברסיטה אני והרמב״ם על אותו תדר. פה אני קנו על הרמב״ם. נקודת מוצא בסיסית, עקרונית מאוד. לכן אני לא אומר משפט, יש לי בעיה עם הרמב״ם. אני אומר, או יש בעיה ברמב״ם. יש לי בעיה בהבנת הרמב״ם. אז קודם כל אני מתקן. כלומר, יש לי בעיה עם הבנת הרמב״ם. מה הבעיה?
המושג של הנפש חסרה או נשמה חסרה, אפשר להבין מזה שמשהו פגום בנפש של אותו אדם. כי אמרנו שזה השכל
הפשוט והישר,
אפשר להגיד המולד, יוצר מזה שזה משחרר מאחריות את הבן אדם.
וואי וואי וואי, אתה יודע מה אתה אומר? היום 190 שנה לנפש החיים, היום. בפרק א' כותב נפש החיים, תודה רבה שאתה מאפשר לי להגיד משהו בשמו. פרק א' נפש החיים, נפש החיים מעריך מאוד שהנשמה האלוהית שהקדוש ברוך הוא שם באדם היא יכולה לבנות עולמות, לא רק פה, עולמות עליונים, דע, מה למעלה ממך, קל וחומר פה, ולהרוס עולמות. אתה יודע מה עכשיו אתה אמרת? שהאינסוף האלוהי שיש באדם, שמונח בתוך כלים חייתיים בהמיים, גוף, גוף נפש שכל, כרגע נדבר על הגוף, המנגנון האינסופי הזה שהרב קורא לו בעין היה קדושה, יכול להשתמש בכוחות החיה שבאדם, לשיא התאומות והוא יגיע למקומות הרבה יותר רעים מאשר חיה. אתה צודק. קטסטרופה. אבל מסיימים בדבר טוב. המטרה שהקדוש ברוך הוא שם את הכוחות האלה, כדי שנרומם את הקודש, את הכוח הקדושה האינסופי שבנו, ייקח את כוחות החיה האלה ויגלה אותם בקדושה ובתארה. זאת המגמה. טוב, נמשיך פעם הבאה. רגע, דבי. השתכנעת או לא? לא עובדים על זה, השתכנעת? אם אני פוגש אותך בסיטואציה...